בכורות דף י' מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. אדם שמקדיש קורבן לבית המקדש עושה מעשה טוב או שעושה מעשה לא טוב? עושה מעשה טוב. אז איך ייתכן שאדם מקדיש קורבן לבית המקדש ובגלל ההקדשה שהוא יקדיש הוא יקבל מלכות? מכות ייתנו לו. איך יכול להיות דבר כזה? זה יכול להיות אדם שלוקח בהמה בעלת מום. אנחנו נראה בהמשך המסכת איזה מומים בקורבן פוסלים אותו מהקרבה. אם אדם מקדיש בהמה כזאת עם מום, מקבל מלכות על זה שהוא עבר על האיסור של התורה לא להקדיש קורבן בעל מום לפני הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מעוניינים לתת מתנה לקדוש ברוך הוא, צריך לכבד את המקבל של המתנה הזאת ולתת בהמה מושלמת. כשיש קורבן בעל מום, המשנה שלנו מדברת על שתי סוגי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהבהמה היה במום לפני שהקדישו אותה. ועל זה באמת אמרנו שזה שהקדיש את הקורבן, מקבל מלכות על עצם זה שהוא הקדיש את הקורבן. המקרה השני הוא, שאדם הקדיש בהמה שלמה בלי שום מום, אבל אחרי שהוא הקדיש אותה נהיה במום. המשנה מתחילה עם המקרה הראשון. כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדישן, כל הקורבנות שאדם לקח בהמה שיש בה מום והקדיש אותה, אז הקדושה שחלה על אותו בהמה זה לא קדושת הגוף. מה זאת אומרת קדושת הגוף? שאפשר להקריב אותו קורבן. אי אפשר להקריב כזאת בהמה בתור קורבן. ברגע שיש בה מום. כמובן מדובר כאן, כמו שאפשר לדייק בדברי רש"י, אדם לדוגמה רצה להקדיש לקורבן עולה, הוא אמר הרי זו לעולה. כי אם הוא היה אומר על בהמה בעלת מום, הרי זו עולה, לא היה בדבריו כלום, כי אי אפשר להקריב כזה בהמה קורבן עולה. אבל כשהוא אומר הרי זו לעולה, המשמעות של המילים שהוא אמר, שעם הבהמה הזאת, באמצעות הבהמה הזאת, נוכל להקריב קורבן עולה. אז הוא למעשה לא הכיל על הבהמה הזאת קדושת גוף, אלא קדושת דמים. בשווי שלה, אם קרו אותה, יפדו אותה, בכסף שיקבלו, יקנו בהמה שלמה בלי מום, ואותה יקריבו קורבן עולה במקרה שהוא יקדיש את זה לשם עולה. אז כמובן, מכיוון שהוא יקדיש את הבהמה הזאת, בשביל שבתמורה שהוא יקבל, הוא יקנה בהמה אחרת ואותה יקריב לקורבן, אז כמובן, ונפדו, הוא הלך ופדה את אותה הבהמה בשביל לקבל כסף, ועם הכסף זה לקנות בהמה אחרת. עכשיו, עם הבהמה הזאת בעלת המום שהקדישו אותה ועכשיו פדו אותה, יש כמה וכמה הלכות שהמשנה פה מפרטת. קודם כל, חייבין בבכורה. אם אותה בהמה נולד לוולד, ראשון, פטר רחם, יש בו קדושת בכור, לא כמו קורבן בדרך כלל, שאדם מקדיש וקורבן נקבה וילדה פטר רחם, שאין בוולד הזה קדושת בכור, אלא מכיוון שכאן מלכתחילה לא היה קדושת קורבן באותה בהמה קדושת גוף, אלא רק הערך הממוני שלה לצורך קניית קורבן אחר, אז יש בה כמו חולין קדושת בכור בוולד הראשון שנולד לה. והיא גם חייבת במתנות. זאת אומרת, אם אדם שוחט אחר כך את הבהמה הזאת לצורך חולין, הרי הוא פדה את זה, את הבהמה בעלת מום הזאת, אז הוא עם הכסף הזה, עכשיו הוא עם הבהמה הזאת, הוא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה, שלוש מתנות, לתת את זה לכהן. ויוצין לחולין לגזז ולייבד. זאת אומרת, ברגע שהוא פדה את אותה בהמה שהוא הקדיש אותה לצורך קורבן, לצורך לקנות את הקורבן אחר, הוא פדה אותה, אז היא כל כך נחשבת חולין שאפשר אפילו לגזוז את הצמר שלה וליהנות מהצמר הזה, ואפשר אפילו לעשות איתה עבודות, אם למשל זה שור, אפשר לחרוש איתו, כל מקרה לגופו של עניין, אם זה כל סוג בהמה שהיא, העבודה שהיא מתאימה לה, אפשר לעבוד עם אותה בהמה. לא כמו במקרה שנראה בהמשך המשנה, שאדם מקדיש בהמה בלי מום, ואחר כך נהיה במום, שאז באמת גם כשפודים אותה, אסור לעשות עבודות עם אותה בהמה, וכן אסור ליהנות מהצמר של אותה בהמה. דבר נוסף, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. זאת אומרת, אם נולד לוולד, או שחלבו ממנה חלב מאותה בהמה, הוא יהיה מותר אם הוא נולד או שנחלב אחרי שפדו את אותה בהמה. כאן המשנה מדברת על מקרים, על הלכות במקרה שונה מהמקרה שהיה עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו במקרה שכבר פדו את הבהמה. מכאן מדברים כמה הלכות אם עדיין לא פדו את הבהמה. והשוחטן בחוץ. אדם ששוחט קורבן מחוץ לעזרה חייב קרת. אבל מכיוון שאותה קורבן הוא לא יכול הרי להיות קרב על גבי המזבח, אפילו אם לא פדו אותו, השוחטן בחוץ יהיה פטור. דבר נוסף, ואין עושים תמורה. אין אפשרות לקחת בהמת חולין ולהעמיד אותה במקום אותה בהמה שהקדישו בהמת בעלת מום לקורבן. לא יחול על אותה בהמה שנייה שום קדושה. ואם מתו, אותם בהמות בעלות מום שהקדישו אותם אחרי שהיה בהם מום, ייפדו. אפשר לפדות את הבהמות האלה ולא צריך לקבור אותן. ולמעשה אנחנו יודעים שאפילו שבדרך כלל בשביל לפדות דבר שיש בו קדושה צריך להעמיד אותו ולהעריך אותו, כמו שאנחנו מכירים מושג העמדה והערכה, בשביל לפדות חפץ של הקדש יש הרבה מאוד מקרים שצריך שאותו חפץ יעמוד ויעריכו לדעת כמה הוא שווה ואז יפדו אותו. במקרה שלנו לא צריך להעמיד את אותה בהמה בשביל להעריך אותה ורק אחר כך אפשר לפדות אליה. אפשר לפדות אותה בצורה ישירה גם כשהיא מתה והיא כבר לא בחיים. כל הקורבנות האלה שהזכרנו שאפילו שהיה בהם מום לפני שהקדישו אותם אז יש בהם את הרשימה של ההלכות הנזכרים, זה מדובר חוץ מן הבכור ומן המעשר. בכור, הרי ברגע שהוא נולד, יש בו קדושת בכור, כי הוא היה פטר רחם. גם אם יש בו מום, יש בו קדושת בכור. ולכן לא יהיה בו ההלכות של שאר הקורבנות שהיה בהם קודם כל מום ורק אחר כך הקדישו אותם. אלא בכור יש בו כן קדושה, קדושה חמורה מאוד. בנוסף, גם מעשר. מעשר בהמה הכוונה פה, בן אדם שנולדו לו ולדות במשך השנה, צריך לתת מעשר בהמה, הוא מעמיד את כולם בתוך הדיר, ומוציא אחת אחרי השנייה. אם בדיוק העשירי שיצא לו היה בעל מום, יש בו גם כן קדושה, ואין בו את הרשימה של הלכות שהזכרנו עד עכשיו, מכיוון שמתייחסים לזה כמו שהיה קודם כל הקדש ורק אחר כך מום, כי התורה שמה אומרת, לא יבקר בין טוב לרע. כשבן אדם בא ומעביר מעשר בהמה, אסור לו לבקר בין טוב, דהיינו בהמה שאין במום, לבין רע בהמה שיש במום. אלא צריך להעביר גם בהמה שיש במום, והיא מתקדשת בקדושת של מעשר בהמה, ולמרות שאי אפשר להקריב אותה כי יש במום, אבל יש בה קדושה. עכשיו המשנה עוברת למקרה שני. אם עד עכשיו דיברנו בהמה שכבר היה במום ואחר כך הקדישו אותה, כי אנחנו מדברים על מקרה שקודם כל הקדישו אותה בהמה ורק אחר כך נפל במום. וכל שקדם הקדשן את מומם. זה מקרה אחד. המקרה הבא זה גם כן המקרה הזה, רק שינוי קטן אבל אין לו שום משמעות בהלכה. או שקדם מום עובר להקדשן. או שלפני שהוא הקדיש את הבהמה היה בה איזה מום אמנם, אבל הוא היה מום שיכול להירפא. זה לא נחשב מום בכלל, זה אותו דבר כאילו שלא היה במום בכלל. ולאחר מכן, ואחר כך הוא הקדיש אותם כמובן, ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אז אם כן המקרה שלנו כרגע בחלק השני של המשנה, זה בהמה שלא היה במום, והוא הקדיש אותה, אחרי שהייתה מוקדשת לקורבן, נהיה במום. זה בשתי מילים נקרא פסולי המוקדשים. אז יש את ההלכות... הלכות שהזכרנו בתחילת המשנה, כאן הן יהיו שונות. אז אם ונפדו, אם פדו את הבהמה הזאת של הקורבן, מכיוון שיש במום אז מותר לפדות אותה, פטורין מן הבכורה. במקרה הזה, אנחנו מתייחסים לבהמה הזאת כמו שהיא קורבן עדיין, ואם נולד לה פטר רחם, לא יהיה בו קדושת בכור, כמו שקורבן כשנולד לו ולד ראשון, אין בו קדושת פטר רחם. וגם פטורים מן המתנות. לא צריך לתת זרוע לחיים וקיבה כששוחטים את הבהמה הזאת. כאילו שהיא קורבן. ואינן יוצאים לחולין לגזז ולעבד. אפילו כשפדו את הבהמת קורבן הזאת בגלל שיש במום ואי אפשר להקריב אותה קורבן, אי אפשר ליהנות מהצמר של אותה בהמה. ואי אפשר לחרוש בה. יש בדין של פסולי המוקדשים, צריך לשמור עליה קצת בקדושה. בנוסף, ולדן וחלבן, אפילו אם נטענו בוולד או שחלבו אותם אחרי אפילו אם נטענו בחלב אחרי שפדו אותם, אסור לנות מהוולדות והחלב שלהם בתור חולין. ואפילו לאחר פדיונם, בכל זאת יהיה אסור ליהנות מהוולד והחלב של אותה בהמה. עד כאן דיברנו במקרה שפדו את הפסולי המוקדשים. ואם לא פדו אותם, והשוחטן בחוץ, חייב. אדם ששחט בהמת קורבן שנפל במום אחרי שהקדישו אותה מחוץ לעזרה, חייב קרת. כמו שאדם שוחט שור פסולי המוקדשים או כל בהמת פסולי המוקדשים, כמו שאדם שוחט קורבן מחוץ לעזרה הוא חייב קרת, גם כאן, אפילו שיש בה מום, בכל זאת אם הוא שוחט אותם חוץ לעזרה הוא חייב קרת. הגמרא תרחיב בעניין הזה. ועושים תמורה, הקדושה שיש באותה בהמה, מכיוון שלא היה במום בשעת ההקדשה, היא כל כך חזקה שהיא יכולה להתפיס את הקדושה גם כן בבהמה אחרת, חולין שהעבירו את הקדושה אליה, אז כמובן שברגע שאנחנו אומרים עושים תמורה, אז אנחנו מבינים שהכוונה היא שאותה בהמה שהיה בקדושת קורבן נשארת קדושה לתמיד, אבל הבהמה השנייה שבאו להעביר אליה את הקדושה של הבהמה הראשונה, גם הבהמה השנייה מתקדשת, והיה הוא ותמורתו שניהם יהיו קודש. אבל אפשר להכיל תמורה בבהמה הזאת, מכיוון שבשעה שהקדישו את הקורבן כן חל עליו קדושה, אז גם עכשיו כשיש בו מום, עדיין הוא יכול לעשות תמורה. ואם מתו, אם הבהמה הזאת מתה ולא הספיקו לשחוט אותה לפני כן, אי אפשר לבדות אותה עכשיו. למה? כמו שאמרנו במקרה הקודם, רק פה זה שונה, כי פה זה כן כמו קורבן, צריך להעמיד אותו, ורק אז אפשר להעריך כמה הוא שווה ולפדות, אבל מכיוון שהם מתו ואי אפשר להעריך אותם עכשיו, כי כתוב והעמיד והעריך, ואותו אי אפשר להעמיד, לכן פשוט אי אפשר ליהנות מאותה בהמה, אלא יקברו. צריך לקבור את כל הבשר של אותה בהמה. למדנו במשנה שאם אדם מקדיש בהמה, שלפני שהוא הקדיש אותה כבר היה במום, ואחר כך הוא פדה אותה, אז יש בוולדות של הקדושת בכור, אם זה הוולד פטר רחם, וכששוחטים את הבהמה בשביל ליהנות מהבשר לחולין, כמובן צריך לתת את מתנות זרוע לחיים עקבה לכהן. אומרת הגמרא תמה דנפדו, למה באמת חייבים לתת מתנות כהונה לכהן מאותה בהמה, וגם יש קדושת בכור באותו ולד, בגלל שפדו את הקדושה מאותה בהמה. הלא נפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, אבל אם לא פדו את אותו בהמה שהקדישו לקורבן, אז נשארת בה עדיין קצת קדושה, ולכן זה נחשב קצת כמו קורבן, והוולד פטר רחם לא יהיו בו קדושת בכור, וגם לא יהיו חייבים מתנות כהונה. כסבר, רואים שהתנא של המשנה שלנו סובר, שלמרות שהקדושה של הבהמה הזאת זה רק קדושת דמים, זה רק השווי של הבהמה התקדש, כי הרי לעולם לא נוכל להקריב בהמה שיש במום, שהיה במום עוד לפני שהקדישו אותה, לעולם לא יוכלו להקריב אותו על המזבח. אז מה הקדושה שיש בו? הקדושה היחידה זה רק זה שאפשר לפדות את הבהמה הזאת, ובכסף שנקבל לקנות בהמה אחרת ולהקריב קורבן. זאת אומרת, יש בו רק קדושת דמים. רואים שהתנא של המשנה שלנו סובר, שהקדושת דמים בלבד מספיק כדי שהוא יהיה מדחה מן הבכורה ומן המתנות, מספיק שהוא ידחה, דיינו שהבהמה הזאת לא יהיה בוולד של הקדושת בכור, ולא יהיו צריכים לתת ממנו מתנות כהונה. מקרה נוסף שלמדנו, אם אדם מקדיש בהמה בעלת מום, ואחר כך פודה אותה, ויוצאין לחולין לגזז ולייבד. זאת אומרת, זה נחשב ממש כמו בהמה רגילה, אפשר לגזוז את הצמר של הכבש, אם מדובר בכבש, אפשר לחרוש ולעשות בו כל מיני עבודות באותה בהמה. זה לא נקרא כמו מקרה רגיל של בהמה שנפסלה מקורבן, שאסור לעשות במלאכה. מדייק את הגמרא, כמו שאנחנו יודעים, מדובר פה שהוא פדה את הבהמה הזאת. תאמה דנפדו אותם בהמות שהקדישו, שהיה בהם לפני ההקדשה מום. הלא נפדו, אסירי בגיזה ועבודה. אבל אם הם לא נפדו, יעשו לגזוז ולעשות בהם עבודות. מסייע ליל רבי אלעזר, דאמר קודשי בדק הבית, גם דבר שהוא קדוש רק בקדושה קלה יותר, שהוא יתקדש רק לבית המקדש ולא בתור קורבן, גם הם אסורים בגיזה ועבודה. גם מהם יהיה אסור לנות מהצמר שלהם ויהיה אסור לעשות בהם עבודות. יש בהם קדושה מספיק כדי שיהיה אסור לזלזל בהם ולעשות בהם כל מיני מלאכות. אז לכאורה אנחנו רואים מכאן במשנה שלנו שהסיבה שמתירים ליהנות מהצמר וליהנות מהעבודה של אותה בהמה, זה בגלל שפדו אותה. אבל אם היא נשארה בקדושתה, יהיה אסור. רואים פה לכאורה, כמו דעתו של רבי אלעזר, אומרת הגמרא, לא, אמרי, לא, קדושת דמים למזבח, ודמחלפה בקדושת הגוף למזבח, גזרו ביורה בנן. יש קדושת דמים. פה באמת, כשאדם לקח בהמה שיש בה מום, ויקדיש אותה, הוא לא מקדיש אותה בשביל שהיא תהיה קורבן, אלא בשביל הערך, כמה היא שווה לקנות עם זה קורבן אחר. זה נקרא קדושת דמים, אבל זה לא כמו בדק הבית, זה לא כמו שאדם מקדיש איזשהו חפץ, כדי שבית המקדש יוכל להתפרנס מהשווי שלו על ידי שהוא ימכור את אותו חפץ. לא, כאן הוא הקדיש את אותו בהמה בשביל קורבן, הוא הקדיש אותה לקורבן. רק מה, הוא לא יכול להקריב אותה בעצמה, אז היא תהיה כמו איזשהו חפץ, שבאמצעותו הוא יוכל אחר כך לקנות קורבן אחר. כשאנחנו רואים דבר כזה, אנחנו יכולים להשוות אותו לקורבן רגיל. כי הרי קורבן רגיל נאמר עולה, הוא קורבן עולה. הבהמה הזאת היא גם כן מיועדת רק לעולה. אז אפשר להתבלבל אם אנחנו נתיר לבן אדם לבוא ולגזוז, לעשות עבודה עם הבהמה הזאת, אנשים יבואו גם כן לגזוז ולעשות עבודה בקורבן אמיתי. לכן אסרו. אבל לעומת זאת, אבל קודשי בדק הבית, לא. לעומת זאת, קודשי בדק הבית, סתם אדם לקח בהמה והקדיש אותה לגזברים של בית המקדש כדי שיהיה להם אפשרות לשלם את ההוצאות השוטפות של בית המקדש, שם באמת אנחנו לא נתבלבל ויהיה מותר כן לחרוש אולי ולגזוז את הצמר. אין לנו ראיה שהמשנה שלנו דווקא לפי דעתו של רבי אלעזר, שהוא סובר גם לגבי קודשי בדק הבית שאסור לגזוז ולעשות עבודה בבהמה של בדק הבית. ייתכן שהמשנה שלנו תתיר לגזוז ולעשות עבודה בקורבן שהתקדש לבדק הבית. מה שהמשנה שלנו אוסרת מדברת במקרה מיוחד שאותה בהמה הוקדשה לקורבן. ברגע שהיא הוקדשה לקורבן, לצורך קורבן, שם באמת אוסרים בגיזה ועבודה. עוד למדנו במשנה לגבי אותו בהמה שהיה בו מום והקדישו אותו לקורבן ופדו אותו אחר כך, ולדן וחלבן מותר וכולי. שואלת הגמרא היחידה, באיזה מקרה מדובר פה הוולד והחלב שיהיה מותר? אי לימה דעבר והתייליד לאחר פדיונן. אם מדובר שקודם פדו את הבהמה ואחר כך היא רק התעברה ואחר כך נולד לה הוולד הזה, ועל זה אתה אומר שהוא מותר. אם כן, פשיטה, חולין נינהו. אותו ולד הוא חולין לגמרי, זה פשוט, כי הרי פדו קודם כל את אמו, ואם כן, ברור לנו שאין בו שום קדושה, אלא די עבר לפני פדיונן, והתייליד לאחר פדיונן. תאמר שמדובר כאן שאדם הקדיש בהמה עם מום לצורך קורבן, ובאותו זמן שהייתה מוקדשת, היא התעברה בוולד, אחר כך פדו אותה, והוולד הזה נולד אחרי שהיא כבר נפדתה. ועל זה אנחנו אומרים שהוא יהיה מותר בהנאה. לפני פדיונן, אסירי. מה תגיד? אם הוא נולד לפני שפדו את הבהמה, זאת אומרת, אם האדם הקדיש בהמה בעלת מום, והתעברה בתור שהיא מוקדשת, וילדה ולד בתור שהיא מוקדשת, מה נבין? שהוא יהיה אסור אותו ולד בגיזה ועבודה. הוא יהיה אסור בהנאה. לפני שהוא נפדה, עכשיו צריכים לשים לב, להקריב את אותו ולד אי אפשר להקריב, למה? כי הרי הוא בא מכוח קדושה דחויה, כי הרי אמו הייתה בעלת מום ולא היה אפשר להקריב אותה קורבן, אז הוא בעצמו גם כן אי אפשר להקריב אותו קורבן. אז מה אנחנו רואים מכאן? שלמעשה הוולד הזה נולד לפני, אם הוולד הזה נולד לפני שפדו את אמו, אז הוא יהיה אסור ליהנות מהגיזה ומהעבודה שלו. עכשיו נשאלת שאלה, כשרוצים לפדות את אותו ולד, בוא באמת נתמקד בוולד הזה. המקרה שלו, שהוא נולד כשאימו הייתה כבר מוקדשת, היא הייתה מוקדשת לקורבן, ולא פדו אותה, והוא נולד כשהיא הייתה מוקדשת. עכשיו, אותו ולד אי אפשר ליהנות ממנו, אז מה עושים איתו? להקריב אותו קורבן אי אפשר. ליהנות ממנו גם כן אי אפשר. מה עושים עם הוולד הזה? הדרך היחידה לעשות איתו משהו זה לפדות אותו. השאלה אם אפשר לפדות אותו כל זמן שהוא שלם בלי מום. הרי הכלל הוא בדרך כלל שקורבן, אדם מקדיש נאמר קורבן עולה לבית המקדש. קורבן עולה מושלם, טוב, רק מה? אולי ניקח דוגמה, יש כל מיני דוגמאות, אחת מהדוגמאות הוא מצא בהמה יותר טובה והוא רוצה את הבהמה יותר טובה להקריב קורבן עולה. אז הוא אומר, טוב, למה באמת הקדשתי את הבהמה הזאת? אני אקדיש בהמה אחרת, במקום. הוא לא יכול להוריד את הקדושה מהבהמה הראשונה שהוא כבר הקדיש אותה. אלא אם כן יהיה במום. עכשיו, כאן הוולד הזה, האם צריך לחכות שיהיה במום כדי לפדות אותו, או שאפשר לפדות אותו כשהוא שלם? זו אותה שאלה. נפדים תמימים או אין נפדים תמימים? האם הם נפדים גם כשהם שלמים, או שרק אם יש בהם מום הם ייפדו, אבל הם לא ייפדו כשהם תמימים? מביאה הגמרא ברייתא לענות על השאלה, תשמע. המדפיס בעלי מומין קבועין לגבי מזבח וילדו. אדם הקדיש בהמה שהיה במום קבוע, לפני שהוא הקדיש אותה. הוא הקדיש אותה לגבי המזבח. עכשיו, אותה בהמה ילדה. אז מה הדין? ימחרו ואין צריכין מום. פה כשמוכרים אותם, זה הכוונה שפודים אותם. הוא לקח בהמה. אותה בהמה היה במום. הקדיש אותה. מה אתה מקדיש בהמה עם מום? אי אפשר הרי להקריב אותה קורבן. טוב, אתה יודע מה? בוא נפדה את הבהמה הזאת. התכוונתי בסך הכל שיהיה לי מימון לקורבן שאני אקנה בכסף שאני אקבל תמורת אותה בהמה. בסדר? עכשיו, אפשר לפדות אותה, את אותה בהמה, ולא צריך מום לפני כן. למה? שאין קדושה חלה עליהן. עכשיו, מה החידוש כאן? החידוש כאן זה המקרה שדיברנו עליו. הבהמה בעצמה, שהיה במום לפני שהקדישו אותה, פשוט לנו שאפשר באמת לפדות אותה ולמכור אותה. החידוש פה של הברייתא, שהם ילדו אותם בהמות בעלי מום שהקדישו אותם, ואת הוולד הזה גם כן אפשר למכור ואפשר לפדות. אז רואים מכאן שאפשר לפדות אותם גם כשהם שלמים. שאין קדושה חלה עליהם, כי מעולם לא היה להם קדושה של קורבן על אותם ולדות. שלא יהיה תפל חמום מן העיקר. הברייתא מתבטאת ואומרת שאנחנו לא רוצים שהתפל, שהוא הוולד של אותה בהמה, יהיה יותר חמור מן העיקר מהבהמה בעצמה. הרי הבהמה בעצמה היה אפשר לפדות אותה, כי הרי זה כל הסיבה שהקדישו את הבהמה הזאת לקורבן, זה שעם הכסף שיקבלו תמורתה, יקנו בהמה אחרת ואותו יקריבו לקורבן. אז אם כן, אותו ולד לא יכול להיות יותר חמור מאימו, מן העיקר. ככה אומרת הברייתא. מדייק את הגמרא, תמה שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כל הסיבה למה אנחנו מתירים לפדות את אותו ולד, כדי שהוא לא יהיה יותר חמור מן העיקר מאימו. אבל אם הקדיש דבר שראוי לקורבן, כמו למשל איל, זכר, כוונה, דוגמה זה איל, או כל בהמה אחרת, אדם שמקדיש אותו מקדיש אותו כדי שיהיה לו לקורבן, והוא מקדיש אותו לדמיו, רק בשביל הערך שלו. עכשיו, מה אתה מקדיש אותו בשביל הערך שלו? תקדיש אותו בשביל שהוא בעצמו יהיה קורבן, מה הבעיה? לא, הבן אדם הזה יקדיש אותו לדמיו. מה אנחנו מבינים מהברייתא? שאז הוא יהיה קדוש קדושת הגוף, ויצטרכו להקריב אותו בעצמו. מסייע לי לרבה. דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים. אדם שהקדיש, אדם הלך לאדיר והקדיש, לרפת, למקום שיש שם בהמות, הקדיש שם בהמה, שיכולה להיות קורבן, במקום להקדיש אותה לקורבן, הוא יקדיש אותה סתם בשביל הערך שלה, שעם הערך שלה, אחרי שהוא יפדה אותה, הוא יוכל אחר כך לקנות קורבן אחר. אז אנחנו אומרים שאותה בהמה עצמה התקדשה לקורבן גמור, ואותה בעצמה יקריבו קורבן. קדוש קדושת הגוף, ואותו בעצמו יקריבו קורבן. הגמרא כרגע באה לבאר את המשך המשנה, אבל כמו שאנחנו הדגשנו במשנה בעצמה, אמנם אנחנו עוסקים כאן כשאדם מקדיש בהמה, שהבהמה היה במום לפני שהוא הקדיש אותה, אבל אם הרשימה הראשונה של ההלכות שעסקנו בהן במשנה עד עכשיו עסקו בעניין שהוא פדה אותם, כאן הרשימה הבאה של ההלכות עוסקת שהוא לא פדה את אותה בהמה עדיין. הוא השאיר עליה את הקדושה, ועל זה אומרת המשנה, והשוחטן בחוץ הוא יהיה פטור. מחיוב קרת של אדם רגיל ששוחט קורבן מחוץ לעזרה. במקרה שלנו זה הרי לא קורבן, כי הרי אי אפשר להקריב אותו מחמת המום שיש בו. לכן אם אדם שחט אותו מחוץ לעזרה הוא יהיה פטור מקרת. אומרת הגמרא, רבי אלעזר מתני חייב. רבי אלעזר למד את המשנה, אצלו הוא גרס חייב, אבל הוא דיבר על מקרה אחר. הוא מוקלה שהוא שחט אותה בבמת יחיד. הרי היו זמנים בעם ישראל שהיה מותר במות. כמו שמובא בסוף מסכת זבחים, היה תקופה שמותר היה לעם ישראל לעשות במה. מה זה במה? מזבח פרטי שמאדם היה עושה לעצמו בחצר, בראש הגג, ושם הוא מקריב לעצמו קורבנות יחיד, קורבן שלמים וכדומה. על זה בא עכשיו רבי אלעזר ואומר, שאדם לקח בהמה, הוא רוצה להקריב אותה בבמת יחיד, בזמן שמותר להקריב בבמת יחיד. היה זמנים שלא היה בית מקדש, היו זמנים שהיה מותר במות. והוא רוצה להקריב קורבן, זה בסדר, בסדר גמור. הבעיה היחידה שלו, שהוא הקריב בהמה בעלת מום. במקרה הזה, באמת הוא יהיה חייב. דאמר רבי אלעזר, מניין לזובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד, בשעת היתר הבמות. הבעיה שלו זה רק שהוא הקריב אותה בעלת מום, שהוא בלא תעשה, איזה לא תעשה הוא חייב, ולמה הוא יהיה חייב מלכות? שנאמר, לא תסבח להשם אלוקיך, שור ושה. ההמשך של הפסוק אשר יהיה בו מום. אם אינו עניין לבמה גדולה, כמו שאנחנו יודעים שהיה זמנים שהיה במה גדולה, כמו בנוב, בגבעון, שהיו עושים במה ושם היו מקריבים גם קורבנות ציבור. כולנו זוכרים הרי את הסיפור של שאול המלך, שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, באותו זמן הבמה הייתה בנוב. שם באמת כתוב הפסוק הזה שלא לסבוח בהמה בעלת מום, אבל אם אין עניין לבמה גדולה, כי שם כבר כתוב פסוק אחר שאומר לו להקריב בהמה בעלת מום, תכתיב עברת או שבור וגומר, כתוב שם לא תקריבו אלה להשם. אז יש כלל שאומר שאם פסוק מסוים, מילים מסוימות בפסוק, אין בהם צורך בעניין מסוים, אז יש לנו מסורת שאותם מילים נאמרו בשביל ללמוד מהם לעניין אחר, אז תנאו עניין לבמת יחיד. שאנחנו לומדים ממנו לעניין במת יחיד, שאם אדם מקריב קורבן בעל מום, הוא חייב מלכות. שואלת הגמרא, אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין לבכור. אולי נאמר שאם אנחנו לא צריכים את הפסוק הזה בבמת ציבור לקורבנות רגילים, אולי נלמד ממנו לבכור. למה? למה בכור הוא שונה משאר הקורבנות? נסה לקלטה חמינה, הועיל וקדוש כשהוא בעל מום. הרי בכור, גם אם הוא נולד עם מום, יש בו קדושה. אסור לגזוז את הצמר שלו, אסור לעבוד איתו. אז אם כן, לקרב נמי כשהוא בעל מום. היה עולה על דעתנו שאפשר להקריב בכור גם אם יש בו מום. כמה שמלן, דלא. זה החידוש שהפסוק מלמד אותנו שאם יש בו מום בבכור, אז לא מקריבים אותם, גם לא בבמה גדולה. אומרת הגמרא אמרי, בכור בעד יכתיב בי. לעניין בכור, כשיש בו מום, כתוב מפורש לא להקריב אותו קורבן. הפסוק אומר, לעניין בכור, פיסח או עיוור, ובמשך שם כתוב לא תסבחנו. אז רואים מכאן שלא צריכים פסוק ללמוד שבחור בעל מום לא קרב לגבי המזבח, כי שם באופן מיוחד כתוב לא להקריב. שואלת הגמרא ואימה, אולי נאמר שהפסוק הזה לא בא ללמד לגבי לא תעשה בבמת יחיד, אלא אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין למעשר. אולי נלמד ממנו למעשר באימה, כמו שמקודם דיברנו שהבלדות הראשונים שהוא מעביר אותם אחת אחרי השנייה, העשירי קודש בתור קורבן להשם. נלמד שאי אפשר להקריב אותם אם יש בהם מום. תסייק לתחמינה, הועיל וקדוש במומו, היה עולה על דעתנו מכיוון שמעשר בהמה גם אם יש במום מתקדש בקדושת קורבן. אז מאיפה אני יודע את זה? דכתיב, לא יבקר, שלא יבדוק בעשירי בין טוב לרע, האם הוא שלם בלי מום או שיש בו מום. בכל מקרה צריך להעביר אותו את העשירי הזה, והוא מתקדש. אז אולי נקרב נמי במומי כמה שמלן, דלא? אז הייתי חושב אולי שאפשר להקריב אותו עם המום שיש בו, כי הרי מקדישים אותו עם מום מלכתחילה, אז אולי אפשר גם להקריב אותו עם אותו מום. לכן מלמדת אותנו התורה שמעשר בהמה לא מקריבים עם מום. אז מי אמר שהפסוק השני בא ללמד אותנו לגבי לא תעשה בבמת יחיד, לא להקריב בהמה עם מום? אולי זה מדבר על במת ציבור, לא להקריב מעשר בהמה עם מום. אומרת הגמרא אמרי, מעשר נמי גמר העברה העברה מבכור. מעשר בהמה, זה שאי אפשר להקריב אותו מיש במום, לומדים את זה גזרה שווה מהלשון העברה, העברה, בין שכתובה גם במעשר בהמה וגם בבכור, גזרה שווה לשניהם. כמו שבבכור אנחנו יודעים שאם יש במום לא מקריבים אותו, ככה גם במעשר בהמה. שואלת הגמרא אימה, תנאו עניין לתמורת קודשים. אולי נאמר שהפסוק הזה שעוסק לא להקריב בהמה בעלת מום, אמנם אין צורך בו לבמת ציבור, כי שם יש פסוק כמו מיוחד שאומר את זה, אבל אולי נלמד את זה לעניין של תמורת קודשים, אדם שלקח בהמת קורבן, והמיר את הבהמת קורבן בבהמת חולין, אז הבהמת קורבן נשארת בקדושתה, אבל גם הבהמת חולין מתקדשת בקדושת תמורה, אולי נלמד שאם יש במום, לא נקריב אותה קורבן בבית המקדש. למה? מה צריכים פה פסוק מיוחד בתמורת קודשים? תסלק לדעת החמינה, הועיל וקדושה, וקדושה כשהיא בעלת מום. הרי תמורה, גם אם יש במום, יש בקדושה של קורבן. דכתיב, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. כתוב שם, לא ימיר אותו טוב ברע. אל תמיר בהמת קודשים טובה שאין במום, בבהמה אחרת שיש במום. ובהמשך שם כתוב, שאם הוא ימיר, שניהם יהיו קודש. זאת אומרת, גם הבעל מום יהיה בו קדושה. אפילו שהמירו בהמת תמימה בבהמה בעלת מום, הבהמה בעלת מום תקבל קדושה של קורבן. אז הייתי חושב שמכיוון שיש בה קדושה, קריבה נמי כשהיא בעלת מום, יהיה אפשר לקריב את הקורבן כשיש בה מום. כמה שמלן דלו, לכן הפסוק בא להגיד שאם יש בה מום, אי אפשר להקריב אותה. אבל אולי זה מדובר בבמת ציבור, מי אמר שגם בבמת יחיד יש איסור להקריב קורבן בעל מום, ואם אדם מקריב, הוא יהיה חייב מלכות. אומרת הגמרא, אמר קרא, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. מקיש, תמורתו לא. מה הוא, כמו הקורבן המקורי, בעל מום לא. אי אפשר להקריב אותו כשיש בו מום, אף תמורתו בעל מום לא. גם הבהמת תמורה של אותו בהמה המקורית, גם כן לא יקריב אותה כשיש בו מום. מקשה הגמרא, קושיה רביעית והאחרונה, מתקיף לרבי זרע, אימה תנאו עניין לבלדות קודשים. אולי נאמר שהפסוק הזה בא ללמד שבלדות שיש בהם מום, של קודשים שלא היה בהם מום, שהקודשים האלה הם הרי קשרים להקרבה על גבי המזבח, ונולד להם ולד בעל מום. אולי נגיד שאותו ולד יהיה אסור להקריב על גבי המזבח. לסלק לתח אמינה, הועיל וקדושים כשאין בעלי מומין, אגב אימן. הרי אותם ולדות, למרות שיש בהם מום, יש בהם קדושה. אגב זה של אימם, שהיא קורבן, יש קדושה. אז כשאין בעלי מומים, נמי קרווי. אז גם אם יש בהם מום, נקריב אותם לגבי המזבח, כמה שמלן, דלא. ולכן הפסוק בא להגיד שלא מקריבים כאלה קורבנות, אבל מי מלמד אותך? פסוק מיוחד, מה שרצה ללמוד כאן. בתחילת הסוגיה, רבי אלעזר, שהוא רצה להגיד שאם אדם מקריב קורבן בבמת יחיד עם מום, הוא יהיה חייב מצוות לא תעשה. אומרת הגמרא, אמר רבה, כבר פס קטן הדבר רבי ישמעאל, שאותם לא מקריבים, ואין צורך לפסוק הזה. דתן הדבר רבי ישמעאל, אחרי שפסוק כבר לגבי, כבר כתוב לגבי בהמות שצריך להביא אותם לבית המקדש, הפסוק אומר, רק קודשיך אשר יהיו לך, ונדריך, תיסע ובאת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. עכשיו, הפסוק הזה כולו, אין בו חידוש, כי כבר כתוב את זה, את הרעיון להעלות את הקורבנות לבית המקדש, זה כבר כתוב בפסוקים אחרים. לומדים מהפסוק הזה למקומות אחרים. רק קודשיך, אלו התמורות שמקריבים, אם אדם לקח קורבן ובא להחליף את הבהמה בקורבן, בא להחליף את הקורבן בבהמת חולין, הוא רצה שהקורבן ייפדה, והבהמת חולין תהיה קדושה במקומה. אז כמובן שאותה בהמת קודש נשארת בקדושתה, אבל הבהמת חולין גם מתקדשת בקדושת תמורה. הפסוק רק קודשיך מלמד אותנו שהתמורה הזאת קרבה על גבי המזבח. אשר יהיו לך, מה זה בא ללמד? אלו הוולדות של קורבן, שגם אותם מקריבים. אתה מקדיש קורבן שלמים נקבה, וילדה ולד. אותו שלמים גם כן מקריבים על גבי המזבח. ונדריך, הפסוק מקיש ביניהם. הקישן הכתוב לתמורות ולוולדות, הוא הקיש את הנדרים. לאיזה עניין? לנדר. הקישן הכתוב לנדר. זאת אומרת, התורה מקישה בין שתי העניינים שלמדנו קודם, תמורה והעניין השני של ולדות, הפסוק אומר אחר כך, ונדריך כדי להקיש אותם לנדר. מה רוצים ללמוד מנדר? מה נדר בעל מום לא? אף אני נמי בעל מום לא. כמו שמדם נודר והוא מקדיש קורבן בעל מום, אי אפשר להקריב אותו קורבן, ככה גם תמורה וולד, אם יש בהם מום, אי אפשר להקריב אותו קורבן. אז אם כן העניין הזה שוולדות קודשים שהם היו תמימים, ולדות קודשים של תמימים, נולד להם ולד בעל מום. זה שלא מקריבים אותו, כבר למדים את זה מהפסוק של שהקיש בינו לבין נדריך. אז אם כן, הפסוק שכתוב לגבי בעלי מום, שהוא מיותר לגבי במת ציבור, אז לומדים למה שלמד רבי אלעזר, שזה בא ללמד על במת יחיד, שאם אדם מקדיש קורבן, אם אדם מקדיש קורבן הקריב קורבן, יותר מדויק, הקריב קורבן בעל מום על גבי במת יחיד, הוא יהיה חייב מלכות. עוד למדנו במשנה, ואין עושים תמורה. זאת אומרת, אם אדם מקדיש בהמה שהיה במום לפני שהוא הקדיש אותה, אז ולא פדו את אותה בהמה, אפילו שעדיין לא פדו אותה, בכל זאת אי אפשר להאמיר את הקדושה של אותה בהמה בבהמה אחרת. כך למדנו במשנה. שואלת הגמרא, מה היא תמה? עונה הגמרא, דאמר קרא, לא יחליפנו ולא ימיר וגומר. הפסוק שם אומר, לא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, שלא יכולים להאמיר לא בהמה טובה, קורבן טוב בבהמה אחרת רעה, ולא בהמה רע, אם הקורבן הוא רע, לא להאמיר אותו בבהמה טובה. מדייקת הגמרא, השתא, רע בטוב אמרת לא. אם אדם מקדיש בהמה בעלת מום, והוא בא להמיר אותה, הוא חושב שהוא עושה מעשה טוב, בבהמה תמימה, אומרת התורה, לא ימיר רע בטוב. אז אם כן, כל שכן, כן אמרת לו, טוב ברע מבעיה, כל שכן שאם יש לו בהמה שהיא שלמה, בלי מום, ודאי שיהיה אסור להמיר אותה בבהמה בעלת מום. אלא, מה התורה מתכוונת ללמד אותנו? טוב, לא הכוונה טוב שעכשיו אין בו מום, אלא טוב מעיקרו, בהתחלה לא היה בו מום כשהקדישו אותו, עכשיו נהיה בו מום, הוא עושה תמורה. אבל רע מעיקרו, בהמה שכשהקדישו אותה כבר היה בה לפני כן מום, אז אין עושה תמורה. וזה בעצם מה שאנחנו לומדים, שבהמה שהיה בה מום והקדישו אותה, אם אדם אמר על הבהמה בעלת המום הזאת שהוא רוצה להעביר את הקדושה שלה לבהמה אחרת, הבהמה אחרת גם כן יהיה, הבהמה האחרת הזאת לא יהיה בה קדושה, כי הבהמה בעלת מום שהקדישו לא עושה תמורה. עוד למדנו לגבי אדם שמקדיש בהמה שיש בה מום לפני שהוא הקדיש אותה, והוא לא פדה את אותה בהמה, אז אפילו אם מתו, ייפדו, אפשר לבדות את אותה בהמה. לא צריכים להעמיד אותה, כמו שאמרנו, כמו בדרך כלל, שרוצים לפדות דבר שהוא קדוש, צריך להעמיד אותו. פה אפשר לבדות אותו גם אחרי שהוא מת. אמר רב יהודה, אמר רב, זאת דברי רבי שמעון דאמר, קודשי מזבח, רק הם היו בכלל העמדה והערכה. דווקא אם אדם מקדיש קורבן שאפשר להקריב על המזבח, והוא אחר כך נהיה בומום באותו קורבן, ורוצים לפדות אותו, אז לפני שפודים אותו צריך להעמיד את הבהמה, כמובן שבשביל זה צריך לחיות, ואז מעריכים, בודקים כמה הוא שווה, ואז אפשר לפדות אותו. אבל קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, אין צורך להעמיד את הבהמה כדי לפדות אותו, אחרי שמעריכים כמה הוא שווה. איפה רואים שכך סובר רבי שמעון דתנן? רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, גם אם הם מתו, ייפדו. הוא מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו, שלפני שהקדיש אותו כבר היה בו מום, שנפדה. מה היא טעמה? למה באמת כך סובר רבי שמעון? דאמר קרא, לגבי העמדה והערכה, מקור שצריך להעמיד את הבהמה לפני שפודים אותה, שם כתוב אותה. המילה אותה באה למעט. אותה למיותי בעל מום מעיקרו, שהוא לא צריך העמדה והערכה, אפשר לפדות אותו גם בלי להעמיד. אבל חכמים אומרים, אם מתו, ייקברו. אם מתו הבהמה שהיה במום לפני שהקדישו אותה, אי אפשר לפדות אותה, כי כן זקוקה להעמדה. שואלת הגמרא, מן חכמים? מי הם אלה דעת חכמים שסוברים, שגם אם הבהמה הייתה בעלת מום ורק אז הקדישו אותה, בשביל לפדות אותה צריך להעמיד אותה קודם ורק אחר כך להאריך, ואחרת, אם הם מתו ואי אפשר להעמיד ולהאריך, ייקברו. מי זה דעת של חכמים? אומרת הגמרא, זה לא החכמים שחולקים על רבי שמעון במשנה פה בתמורה, אלא זה דת תנא דבי לוי הוא. לתנא דבי לוי, לוי הביא ברייתא בבית מדרש שלו, אומר את הברייתא הבאה. הכל היו בכלל העמדה והערכה, ואפילו בעלמו מעיקרו. כולם צריכים קודם כל להעמיד אותם, בשביל שיהיה אפשר לפדות את הקדושה שבהם, וגם אם אותה בהמה היה במום לפני שהקדישו אותה, בשביל לפדות אותה צריך קודם כל להעמיד את הבהמה, להעריך אותה ואז אפשר לפדות, אפילו שיש בה מום. וכן תנא לוי במתניתי, ככה גם לוי כתב הברייתא שלו שהוא כתב, אפילו חיה, אדם שהקדיש צבי, אפשר להקריב את זה בבית המקדש? אי אפשר. אז מה זה? קדושת דמים, סך הכל הוא רוצה שבית המקדש יהיה כסף ואפשר עם הכסף הזה לקנות קודשים. ואפילו אוף, כמו למשל אבז, תרנגול, שאי אפשר להקדיש אותם קורבן, בכל זאת, בשביל לפדות אותו, צריך קודם כל להעמיד אותו ואז להאריך. שואלת הגמרא, והכתיב, כתוב לגבי העמדה והערכה, כתוב את המילה אותה, ואנחנו מיעטנו מזה, אם זה בעלמו מעיקרו, שלא צריך העמדה, אפשר לפדות אותו ככה גם כשהוא לא עומד. מה ילמד דווה לוי מהמילה הזאת? אומרת הגמרא, אותה לתנא דבי לוי קשיא, באמת לפי תנא דבי לוי קשה, מה לומדים מהמילה אותה? למעשה מה שאנחנו רואים, שיש הדעת רבי שמעון, שהוא סובר שאם אדם הקדיש בהמה, שכבר היה בו מום לפני שהוא הקדיש אותה, אז אותה בהמה גם אם היא מתה, אי אפשר אחר כך לפדות אותה, וזה בעצם מה שהמשנה שלנו אומרת, אם מתו ייפדו, כי לא צריך העמדה והערכה, אם הבהמה לפני שהקדיש אותה כבר היה בו מום, והבאנו את הדעה ש... חולקת על המשנה שלנו, שזה דעת רבנן, זה לא רבנן שחולקים על רבי שמעון שם במשנה שרבי שמעון, שהביאו את דעתו של רבי שמעון, אלא הם לגבי העניין של בהמה שהיה במום והקדישו אותה, בעניין הזה מסכימים עם רבי שמעון שאפשר לפדות אותה גם בלי שיצטרכו העמדה, אלא גם אם ימתו אפשר לפדות אותם. בשביל להביא דעה שחולקת בעניין הזה על רבי שמעון, הביאו תנא דבי לוי, שהם סוברים באמת שצריכים להעמיד ולהאריך גם בהמה שהייתה בהתחלה בעלת מום, ומכיוון שאם היא מתה אי אפשר להעמיד אותה, לכן ייקברו. ככה בעצם למדנו. אז אם כן יוצא שיש כאן רבי שמעון, חכמים שחולקים על רבי שמעון במשנה שם, בעצם במשנה מסכת תמורה, ויש תנא דבי לוי שזה עוד חכמים. אז יש כאן רבי שמעון, ויש חכמים שחולקים על רבי שמעון, ויש חכמים תנא דבי לוי. עכשיו, רבי שמעון אמרנו סובר, אדם מקדיש בהמה בעלת מום, והיא מתה, הוא יכול לפדות אותה גם אם הוא לא יכול להעמיד אותה עכשיו ולהאריך אותה. חכמים שחולקים עליו בעניין אחר, מסכימים איתו בעניין הזה, במסכת תמורה. תנא דבי לוי הוא זה שחולק והוא סובר שבהמה בעלת מום, שהקדישו אותה בעלת מום, גם אותה בשביל לפדות צריך להעמיד, אבל אם היא מתה צריכים לקבור אותה. עכשיו אומרת הגמרא, אבל רבנן דפליגי עלי דרבי שמעון מאי, רבנן בתמורה שחולקים על רבי שמעון בעניין אחר שם בתמורה, אבל בעניין הזה של בהמה בעלת מום שהקדישו אותה, מה תגיד בזה? מה הם יסברו? אחא נמי דאם מתו ייפדו, בזה הם גם יודו שלא צריך להעמיד ולהאריך את הבהמה בשביל לפדות אותה, אלא גם אם היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה, אפשר לפדות את הבהמה הזאת. אי אחי, אם כן, כשבא רב ואומר זו דברי רבי שמעון, הוא לא צריך להגיד דווקא רבי שמעון, זו דברי רבי שמעון במחלוקתו, זה גם תנא קמא שחולקים עליו שם, חכמים שחולקים עליו במסכת תמורה, גם הם מסכימים בעניין הזה, מבעלי, ככה צריך אם כן לומר, זו דברי רבי שמעון במחלוקתו, כי הרי בזה שניהם מסכימים שבהמה בעלת מום, שהקדישו אותה, אפשר לפדות אותה גם בלי להעמיד. אז אם כן המשנה שלנו מתאימה עם שני הדעות שם. עונה הגמרא, אמרי, רב כרבי שמעון בן לקיש דאמר לרבנן שם מסכת תמורה, קודשי בדק הבית באמת היו בכלל העמדה והערכה. כשאתה מקדיש בהמה או מקדיש חפץ לבדק הבית, לגזבר של בית המקדש, אבל לא בשביל שיקריבו את הבהמה בעצמה קורבן, הם היו בכלל העמדה והערכה. בשביל לפדות אותו צריך באמת קודם להעמיד ולהאריך, ואז אי אפשר לפדות. אבל אם אי אפשר להעמיד את הבהמה, אי אפשר גם לפדות אותה. אבל קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה. כזה קורבן שהקדישו אותו בתור קורבן, כזה בהמה שהקדישו אותה בתור קורבן, קודשי מזבח, בשביל לפדות אותה כשיש במום, לא צריך להעמיד אותה בכלל. כך סוברים רבנן שם. עכשיו, למה אם כן רבנן לא מתאימים עם המשנה שלנו? כי ולא מתוקמה, הסוף של המשנה שלנו מתניתין כרבנן. באמת החלק הראשון של החלק הזה של המשנה, החלק הראשון לגבי בהמה שהיה במום ישר בהתחלה ועכשיו היא מתה, זה שאפשר לבדות אותה, באמת גם תנא קמא שחולקים על רבי שמעון מסכימים שאפשר לבדות אותה גם בלי להעמיד ולהאריך. אבל עם הסוף של המשנה, ששם מדובר לגבי אדם שהקדיש בהמה שלמה בלי מום ונהיה בה אחר כך מום, בזה הם לא יכולים להסכים עם רבי שמעון. למה? כי כשהוא הקדיש את הבהמה הזאת השלמה, היא הייתה ראויה לקורבן ממש, היא קודשי מזבח. אז אם כן, במקרה שזה קודשי מזבח, סוברים תנא קמא שחולקים על רבי שמעון בתמורה, שכן, שאז באמת, קודשי מזבח לא צריך העמדה והערכה, אז גם אם הם מתו אפשר לפדות אותם. אבל במשנה שלנו מה כתוב? אם מתו ייקברו, לכן המשנה לא מתאימה עם רבנן. זאת אומרת, החלק השני של המשנה לא מסתדר עם רבנן, לכן רב אומר שהמשנה שלנו הולכת רק לפי רבי שמעון. זה מה שאומר. ולא מתוק מה מתניתין כרבנן, כמו שאמרנו, הסוף של המשנה לא מתאים עם דעת רבנן, דקתני סייפה, שם כתוב אם אדם יקדיש בהמה שלמה ורק אחר כך נהיה במום, כתוב ואם מתו ייקברו, אז אם כן, לא יכול להיות שזה לפי דעת רבנן, כי רבנן סוברים שלא צריך לקבור אותם. היה בהם מום, אז מה אם הם מתו? תפדה אותם אחרי שהם מתו גם כן, כי הרי קודשי מזבח לא צריך להעמיד ולהאריך. שואלת הגמרא, ממי הדהה מתו יקברו? מי אמר ש... זה שכתוב שאם הם מתו יקברו במשנה, משום דבעי העמדה והערכה הוא. מי אמר שהסיבה היא של המשנה שלנו, שהיא אומרת שבהמה שהייתה שלמה והייתה ראויה להיות קודשי מזבח, שנהיה במום ועכשיו צריך לבדות אותה כדי ליהנות מהערך שלה בבית המקדש, אז צריך לבדות אותה כשהיא... צריך לבדות אותה, ואם היא מתה אי אפשר יותר לבדות אותה, אלא תיקבר. מי אמר שהסיבה שהיא תיקבר זה בגלל שאי אפשר לבדות אותה בגלל שצריך העמדה והערכה, ואז זה לא מתאים עם רבנן שחוקים עם רבי שמעון. אולי דילמה, משום דהן פודים את הקודשים לאכילן לכלבים הוא. אולי בגלל שאני לא יכול לפדות קודשים, וכל המטרה שאני פודה את הקודשים, למה אתה עכשיו פודה את הבהמה הזאת, שהייתה יכולה להיות קורבן ונהיה במום, ואחר כך היא מתה, למה אתה פודה אותה? מה תעשה איתה? אני אתן אותה לאכול לכלב. לא, אתה לא יכול לבדות בהמה בשביל להאכיל אותה אחר כך לכלבים. אבל מי אמר שהסיבה בגלל שצריך העמדה והערכה? אולי בזה באמת רבנן מודים, אולי בזה באמת המשנה שלנו מודה, שלא צריך העמדה והערכה, ואז זה כן יכול להתאים עם דעת רבנן, שסוברים שבהמה שהייתה ראויה להיות קורבן לא צריך העמדה והערכה. עונה הגמרא, אמרי, אם כן, מה אתה רוצה להגיד? שאי אפשר לפדות לפי המשנה שלנו בהמה כזאת, שאם אתה פודה אותה רק תהיה ראויה לכלבים? למה אתה צריך לדבר על זה שהיא מתה? גם אם בחיים יש מקרה שכל הפדיון שלה זה רק לכלבים. ניתני, אם נעשו טרפה, אם נהיה באחד מה-18 טרפות, שהבהמה הזאת יותר לא ראויה בשחיטה, ליהודי, לאכילה, אז כבר אנחנו אומרים שאם פודים אותה בשביל מה אתה פודה את הבהמה הזאת, היא הרי טרפה, אתה לא יכול לאכול ממנה, לתת אותה לכלבים, אז בשביל זה לא נפדה. למה צריך להגיע למקרה שאם מתו יקברו? תגיד, אם נעשתה טרפה, תיקבר, כי גם אז אי אפשר לבדות אותה, כי הם פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. אלא, רואים מכאן, מזה שאנחנו לוקחים דוגמה דווקא שהיא מתה, זה הראיה, אם מתו, זה הראיה שהסיבה למה שאי אפשר לבדות, זה לא בגלל שאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, אלא בגלל שאנחנו לא פודים קודשים, אם אי אפשר להעמיד אותם לפני כן. והעניין הזה לא מתאים עם דעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, כי הם סוברים שקודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה, אתה יכול לבדות אותם גם בלי להעמיד אותם. אז למה כתוב פה אם מתו יקברו? הסיבה שזה כתוב זה בגלל שאנחנו מתאימים רק עם דעת רבי שמעון, שסובר שגם קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, ואגב בזה הם נחלקו באמת רבי שמעון וחכמים בתמורה, לגבי קודשי מזבח, האם צריך להעמיד אותם לפני שפודים אותם? שזה דעת רבי שמעון, או שלא צריך להעמיד אותם לפני שפודים אותם, שזה דעת חכמים. והיא בהתאם התירוץ אחר, יותר פשוט, לעולם רב כרבי יוחנן סביר עלי. באמת רב סובר כמו דעתו של רבי יוחנן. רשי פה מסביר מה סובר באמת רבי יוחנן. אומר רשי בדיבור המתחיל, ניתני אם נעשו טרפה יקברו, בהמשך, ככה כמה שורות בהמשך, כרבי יוחנן דאמר, הטעם לרבנן, שלפי דעת רבנן שחולקים על רבי שמעון, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. גם קודשי מזבח וגם קודשי בדק הבית היה צריך להעמיד אותם לפני שפודים אותם. שכך סוברים חכמים. ומתוק מהסייפה דמתניתין, שכתוב שאם אדם הקדיש בהמה והייתה ראויה למזבח ואחר כך נהיה במום, אז כתוב שאם הם מתו יקברו. הסיבה למה הם יקברו, כי צריך העמדה, וזה מתאים כדעת רבנן. זה כן מתאים עם דעת רבנן. וראישה נמי לגבי בהמה שהקדיש אותה כשהייתה בעלת מום, כתוב שאם מתו ייפדו, שאפשר כן לבדות אותם כי לא צריך העמדה והערכה, מתוק מקדידו, זה גם כן מתאים, אפשר להוקים את זה כמו דעת רבנן. למה? זה בבעל מום מעיקרו, כולו מודו. אם הבהמה הייתה בעלת מום עוד לפני שהקדישו אותה, כולם מודים שלא צריך העמדה והערכה. אז אם כן תשאל למה כתוב זו דברי רבי שמעון, תגיד זו דברי רבי שמעון במחלוקתו. עונה הגמרא, נכון, ותני זו דברי רבי שמעון במחלוקתו. באמת צריך לגרוס, זה דברי רבי שמעון במחלוקתו. שמחלוקתו זה בעצם הכוונת הנקמה שבמסכת תמורה. וזה באמת לא כמו דעת תנא דבי לוי, שהם סוברים שבעלמו מעיקרו, כן צריך העמדה והערכה. אבל המשנה שלנו באמת הולכת גם לפי דעתו של רבי שמעון, וגם לפי דעת הנקמה שם, וזה מסתדר גם הרישא וגם הסיפא. עד כאן השיעור על דף י' ד'.